טוב, וכאשר אתה מעיין מה עניינו של משה לתורה, תמצא כי מדרגת משה שהוא אומר מה אני שתינתן התורה, שהיא השכל הפשוט, על ידי. כלומר, מהי מעלת משה? זה שהוא לא מייחס את התורה אליו. דהיינו, יש לו שפלות. נכון? שפלות. ובשביל שהיה ממעט עצמו, הוא ראוי אל התורה שהיא שכל פשוט. בין שפלות לענווה. תראה, זה חלוקה פנימית. בתוך הענווה, אנחנו מבחינים בין שני צדדים. כן, השפלות היא קיצונית יותר. זה הכוונה. כן. כן, הענווה היא באמצע, השפלות קיצונית יותר. עכשיו, לא, אבל יש בכל זאת אפשרות ששתי המידות האלה תשקודנה כאחד. ענווה זה מבחינה חברתית, שפלות מבחינה פנימית. כלומר, ביחס למה שאני יודע על עצמי, אני לפני הבורא וכו', שפלות מוחלטת. כלומר, כי הרי אין לי מעצמי כלום. אבל הענווה זה באמצע כלפי החברה. אדם לא צריך להתנהג בשפלות יתרה כלפי זולתו. אלא צריך גם לכבד את מעמדו. כן, כל אדם יש לו מעמד, צריך לכבד את עצמו, ולכן הוא לא צריך לנהוג בשפלות כלפי זולתו. כלומר, הוא לא צריך שידרסו אותו. וכפי שאמר פעם דני שר חתון, אתה מכיר, במכון מאיר, הוא אמר, מי שעושה מעצמו סמרטוט, עושים בו ספונג'ה. אז זה לא צריך להיות, כן? לכן מספיק ענווה, לא צריך שפלות. אבל בהכרה הפנימית צריכה להיות שפלות. מובן? ההתבטלות זה משהו אחר לגמרי. כן? ההתבטלות זה התהפכות של הזהות. זאת אומרת, ההתבטלות זה שהאדם מכיר את, איך לומר, את שייכותו למשהו שמעבר לו. אני מעצמי איני כלום, אלא מצד כל הגודל שאני אליו שייך. בסדר? זה התבטלות. למשל, נגיד ככה, חייל יוצא למלחמה. לשם מה? אם זה כדי להגן על ביתו, זה לא מצדיק עד כדי כך, שכפ"ץ, אפוד, אימונים והכל. אבל הוא בא מתוך התבטלות, הוא מתבטל אל הכלל כולו, בתור שליח של הכלל הוא פועל את פעולתו. אבל? אז בואו נחזור עוד פעם, וכאשר אתה מעיין מה עניינו של משה אל התורה, תמצא כי מדרגת משה, שהוא אומר, מה אני שתינתן התורה, שיהיה שכל הפשוט על ידי. ובשביל שהיה ממעט עצמו, הוא ראוי אל התורה שהיא שכל פשוט. וכמו שאמר, שם באותו מדרש, הועיל ומעטת עצמך, תיקרא על שמך, כן? שלמר זכרו תורת משה. כי מצד הזה יש למשה ייחוס אל התורה. כן. מה זה שכל פשוט? כן, שכל פשוט, הכוונה לא מורכב. במובן הזה זה עליון. כלומר, כל דבר שיש בו הרכבה, יש בו גבולות. התורה, אין בה הרכבה, אין בה גבולות. בסדר? היא למעלה מן הבריאה. לכן, אין שום נברא שהתורה שייכת אליו, למרות שהיה מקום לחשוב. כן, דיברנו על הארץ, על הים, על התהום, ועל האבדון והמוות, לפי שלושה פירושים של מה זה אבדון ומוות. בסדר? ואז יוצא שיש לנו שבעה נבראים שסברנו שאולי יש שייכות של התורה אליהם, והרי שאין שייכות. כי כל נברא, בסופו של דבר, יש לו עצמיות, והתורה היא למעלה מכל עצמיות. לעומת משה, שהוא בעל שפלות, זאת אומרת, איננו מייחס לעצמו שום מעלה, ומכוח זה התורה כן שייכת אליו. כן, דיברנו על זה, שהמעלה המיוחדת של משה זה שהוא מקבל. נכון שמשה היה גם חכם, ונכון שמשה היה גם צדיק, וחזק, ועשיר, ו...
גבוה.
כן, גבוה. היו לו הרבה דברים למשה, כן? אלא מה? זה לא מה שעושה אותו ראוי לתורה, כי הרי התורה היא למעלה מכל זה. אז מצד מה הוא שייך לתורה? מצד יכולתו לקבל. כן, דיברנו על זה כשניתחנו את המשנה של משה קיבל. כן, טוב. אז אין צורך לחזור על כל הדברים האלה. כן, בבקשה. מה זה שכל מורכב? זה שכל שמחובר אל החומר. כן, זה, קוראים לזה בעברית סובייקטיבי.
הרב, סליחה, מה פשוט בתורה?
מה פשוט בתורה שנקרא שכל פשוט? לא מדובר על התורה כפי שאתה קורא אותה, כפי שאתה קורא אותה או לומד אותה, זה כבר נפגש עם המורכבות של העולם. אנחנו אומרים על השכל הפשוט במובן שזה גילוי רצון הבורא, וזה פשוט. בסדר? זה כמו משל בבריאת העולם, כן? כשהקדוש ברוך הוא בורא את האור, באיזה כוח הוא משתמש? במאמר, נכון? ויומר אלוהים יהיה אור. כשהוא בורא את הרקיע, באותו כוח. זאת אומרת, מבחינת הבורא זה אותו כוח כל הזמן. בסדר? זה שכל פשוט. מה אתה אומר? נכון, אצלנו זה מורכב, אבל השורש של הדבר הוא בפשיטות, ולכן גם כשאנחנו פוגשים את המורכבות של התורה, אנחנו פוגשים דבר פשוט שנפגש עם המורכב. זאת אומרת, כי אנחנו בעצמנו יש בנו מורכבות. לכן אין פלא שאותו מסר פשוט מתפצל כשהוא מגיע אלינו, כמו קרן אור שנשברת. כן, בבקשה. באדם כתוב ויומר אלוהים.
נעשה.
כתוב ויומר. אחרי זה כתוב נעשה, נכון, אבל כתוב ויומר. אמת או לא? טוב, טוב. וזה, כי לא היה הקטרוג, רק מה התייחסות יש בתחתונים ולתורה שהיא השכל הפשוט. אבל התחתונים, אין בהם פשיטות גמור. אבל משה, מפני הענבה, עד שאמר מה אני, הרי אינו מייחד עצמו כלל, וזה עניין הענבה. כי המתגאה הוא הפך הענבה, שהמתגאה הוא שמייחד עצמו בחשיבות ובמעלה, ואיש כזה אין לו מעלת הפשיטות כלל. אבל מי שיש בו הענבה, עד שאינו מחשיב עצמו לדבר כלל, הרי פשוט לגמרי. כלומר, הרי הוא פשוט לגמרי, שאינו מיוחד בדבר מה. וזה שהוא ראוי ומיוחד אל התורה שישראל פשוט. וכבר בארנו בחיבור גבורות השם עניין הפשיטות שהוא במידת הענבה, והם דברים ברורים מאוד מאוד, עד שאין ספק בהם למי שמבין דברי חכמים וחידותם. ואז ידע כי כך רצו חכמים להתיר השאלה במה היה מיוחד משה לתורה, בשביל מידת הענבה, המורה על פשיטות שהיה מיוחד בה, שנאמר והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, וזה... כי היה עצם ייחוד משה לתורה. וכבר בארנו בחיבור גבורות השם, כי מידה זאת מיוחדת לתחתונים, והיא על כל המעלות בעבור הפשיטות, ובשביל מדרגה זאת מיוחדים התחתונים לקבל המעלה שינה לעיונים, כמו שהיה משה זוכה לתורה, שהיא המעלה העליונה, וזה זכה בשביל הענבה שהיה מיוחד במשה. ודבר זה בערו חכמים במקומות הרבה מאוד, ואין כאן להאריך יותר בדברים האלו, כי עצם הכנת משה לתורה, מה שהיה פשוט לגמרי, מה שהיה פשוט לגמרי מכל. ואבן, כי כל אחד מוסיף על הראשון. כן, הוא חוזר עכשיו לדברי המדרש. איפה מובאים דברי המדרש האלה? במסכת שבת, נכון? נכון? מה אתה אומר? מה אתה אומר? דף פתת עמוד א', נכון. איך אתה יודע? כי א' זה מודפס. ב', אנחנו כבר ארבעה שיעורים עוסקים בזה. אז אין שום סיבה שלא תדעו מהו המדרש שאנחנו לומדים. בסדר? וכל מי שבשיעורים הקודמים לא שם לב מהו המדרש שהמהר"ל מפרש, בוודאי שאחרי השיעור רץ להסתכל בתחילת הפרק, לראות מהו המדרש שעליו מדובר. נכון? טוב. עכשיו בואו נראה מה שיש למהר"ל כאן להוסיף. ואבן, כי כל אחד מוסיף על הראשון. כן, מה היו המדרגות? הארץ תחילה, נכון? חשבנו שהתורה יש לה שייכות אל הארץ. מדוע שייכות אל הארץ? כי הארץ יציבה ונצחית. כי הארץ, שאין בה פשיטות לגמרי, הייתה אומרת אלוהים הבין דרכה. כלומר, שאין התורה שייכת לתחתונים כלל. כן, כי מה פירוש התשובה הזאת? אלוהים הבין דרכה. אז אני לא מבינה, כאילו. כן, הארץ מבינה. והים אמר, אין עימדי. ולא היה אומר שאינו שייך לתחתונים כמו שאמרה הארץ. מדוע? כי בים יש יותר פשיטות מאשר בארץ. והתהום אמר, לא בי היא. כי פירוש אין עימדי כמו שדרשו חז"ל בכל מקום, כמו ובן אין לו, עיין עליו, כלומר שאין לו כלל לא בן ולא שום זרע. הרי מילת עין משמע שלילה גמורה, שאין לו שום דבר. ולא בי היא שאמר התהום אינו כל כך שלילה. כן? זה מה שאמרו, כן? איש כי ימות ובן אין לו. מה אמרו חז"ל? מה זה אין לו? עיין עליו אם יש לו. כלומר, כדי לדעת אם אשתו תתייבם, צריך לבדוק אם אין לו איזשהו נכד, אין לו איזה נין באיזה עיר רחוק, מה הוא עשה כשהוא היה בשירות הצבאי וכו', כל מיני, כשהוא היה בשליחות בקמצ'טקה, אולי יש לו שם ילד. צריך לחפש, כן? ובין אין לו, אחרי שאתה בטוח שאין לו. מכאן אתה למד שהמילה אין, משמעותה שלילה גמורה. לכן כשהים אמר אין עימדי, זה שלילה גמורה. מה שאין כן התהום, שהוא יותר מופשט מן הים, שלא אמר אין עימדי, אמר לא בי היא, שזה פחות שלילה. מובן? כי הוא פחות מופשט מן התהום. אמנם הים פשוט יותר מן הארץ, אבל הוא פחות פשוט מן התהום. לכן הארץ אמרה משהו מוחלט. אלוהים מבין דרכה. אבל הים אמר, אין עימדי. שזה פחות מאשר אלוהים מבין דרכה. אבל זה עדיין פחות מאשר התהום. מאשר התהום שאומר, לא בי היא. בסדר? זה, כלומר, התהום לפחות תמך במשהו. הוא עשה את הלובי. לא בי היא. מה הארץ אמרה? מה שכתוב לפניך. יש לך ספר, אין שום סיבה שתשאל אותי שאלה כזאת. כן. במיוחד שהמדרש גם צוטט בשלמותו בתחילת הפרק. גם כן. נכון? מה אתה אומר?
מה העניין שהארץ מדברת, שהתהום אומר, וכל זה? מה העניין שכל זה?
האמירות האלה זה מראה שאין שייכות לתורה על הדברים האלה. על מה הפרק מדבר, תגיד? על מה אנחנו מדברים מתחילת הפרק? שאין שייכות בין התורה לטבע, נכון? שאין, נכון?
כן, בסדר, אבל למה אין שייכות בעצם לתורה לתהום ול...
למה אין שייכות של התורה לתהום? הסברנו למה. נכון? בשביל אנחנו לומדים פה ארבעה שיעורים כבר. לא, באמת, אני פשוט בהלם. אני מלמד פרק במערל, וזה כאילו שאני לא התחלתי אותו.
לא, למדנו.
לא אמרנו שאין שייכות, אמרנו שהם לא המיוחדים כדי...
לכן לא שייך להם התורה.
לא שייך למסור, אבל...
מה?
זה כמו שאמרנו, משה הוא שהיה מיוחד להעביר את התורה, אבל זה לא אומר שלא שייך לכל אחר.
למה? הרי זה מה שהמדרש אומר. המדרש, אנחנו לומדים אותו כבר ארבעה שיעורים. שהשטן ושאל את הקדוש ברוך הוא איפה התורה שנתת. ואז הוא אמר, תלך למטה, תמצא. הלך לארץ ואמרה שזה לא בא. נכון? אלוהים מבין דרכה. הלך לים, אמר, אין עימדי. הלך לתהום, אמר, לא בי. אבדון והמוות אמרו באוזנו שמענו. אז הם אמרו שהם לא שייכים לזה. נכון? כן, אבל. מה אתה מסתכל?
כן, אבל אני מבין שהם לא שייכים. אבל למה?
למה הם לא שייכים? כי זה מה שהסברנו במשך הפרק, בארבעה שיעורים, שכיוון שהם מורכבים והתורה היא שכל פשוט, לא שייך המורכב אלא פשוט, פשוט מאוד.
סליחה, הרב, אבל לכאורה...
איך אני חושב?
למה? תסביר.
כי הדבר שהוא... אני מבין שמה שמה הרב אומר, אבל הדבר הפשוט, הוא דווקא יכול לכלול בתוכו...
יפה. כאן אתה אומר דבר עמוק, בהחלט. הרי... לכאורה, מה זה הדבר הזה שהפשוט לא שייך אל המורכב? עד רבה, המורכב כלול בפשוט, נכון? כמו שלמשל, אתה בעצם מביא את העיקרון של רבי מאירי בן גבאי בספר עבודת הקודש, נכון? רבי מאירי בן גבאי בספר עבודת הקודש שואל שאלה יפה. שואל שאלה שהפילוסופים שאלו בעצם. והיא, איך יכול להיות שהבלתי גבולי, הבלתי מוגבל, מתגלה במוגבל. ברורה השאלה? אהו! אני בשבילך מדבר, זה לא בשביל עצמי.
כן. זה דווקא הרצון של הקדוש.
רגע, אני קודם כל מביא את השאלה. רבי מאיר אבן גבאי, שואל את השאלה דלהלן, איך יכול להיות שהבלתי מוגבל מתגלה במוגבל? מה? הקדוש ברוך הוא אינסוף? איך יש עולם?
כי הוא מורכב, כי האינסוף מורכב מכל מה שיש בתוכו.
חס וחלילה, אינסוף לא מורכב מכלום.
סליחה, סדרת מספרים שהיא אינסופית, מספר 2, 3 ו-4 מתגלים, ולמרות שהיא אינסופית, מה זמן?
סדרה אינסופית זה לא אינסוף. האינסופיות של הסדרה זה רק, זה תכונה בה. זה לא מה שהיא מורכבת ממנו. כלומר, אינסוף זה לא מספר. זה לא מיליארד ועוד 2. אינסוף זו תכונה.
ועדיין, למרות שזאת...
לכן, באינסוף אתה לא יכול לדבר על המורכבות.
אבל בתוך האינסוף, אם האינסוף הוא מהות כלשהי, אז הוא מורכב ממשהו.
לא. זה בדיוק העניין. האינסוף הוא לא מורכב, כי אם לא, אז הוא לא היה אינסוף. כי ההרכבה מניחה גבולים. אז יש גבול כזה, גבול כזה, גבול כזה.
אז גם האינסוף הוא דבר ארטילאי לשיטתך.
אני לא יודע מה זה ארטילאי. אני יודע שהאינסוף איננו מורכב. הוא פשוט.
למה להגיד שהוא מורכב
מאינסוף
דברים?
כי אין דבר כזה אינסוף דברים, כי כל דבר זה גבול.
בסדר, אבל אינסוף גבול. הוא מורכב מאינסוף דברים גבולים.
אין סוף דברים גבולים. רגע, רגע. אם הוא מורכב, מי הרכיב אותו?
זה עוד סיפור.
לא, זה מה שאני מסביר לך.
לא, קודם כל נגיד את ההגדרה, המושג עצמו לא ברור.
לא, המושג עצמו כנראה לא ברור לכם. המושג של אין סוף הוא מושג שמתעלה מעל כל הרכבה. אלא מה? אני פוגש את זה דרך התכונות האינסופיות של הסדרות. אין סוף מספרים. אבל זה אשליה, המושג הזה אין סוף מספרים. אין לך אין סוף מספרים במציאות. זה תיאורטי. זה תיאורטי.
נכון,
אני לחינם. אבל האינסוף שאני מדבר עליו הוא לא תיאורטי בכלל, הוא המציאות. כלומר, זה אחת הקושיות הגדולות שיש אצל חכמי הקבלה, גם אצל הרב קוק. לא איך יכול להיות שיש אלוהים, אלא איך יכול להיות שיש עולם. זה הקושי. איך ייתכן שיש עולם אם המהות המוחלטת, האינסופית של הבורא, ממלאת את הכל? אז אין מקום לשום דבר זולתו.
לפי שיטה זו יכול להיות דבר אינסופי אחד.
נכון,
מיותר
מאחד. אכן כן. יכול להיות רק אינסוף אחד, וגם לא יכול להיות שום דבר אחר חוץ ממנו. עד כאן קושיית רבי מאיר בן גבאי.
לפי זה העולם כאילו
אלוקים? לפי זה אין עולם. קוראים לזה אקוסמיזם בפילוסופיה. אין עולם. אז פה אתה מכניס כל מיני ביטויים שאני לא מצליח להבין. שהקדוש ברוך הוא צמצם וכו', נתן מקום לזולתו, זה דבר לא מובן. כן, זה הארי אומר, מה שאתה אומר. השאלה איך להבין את זה. מה? רגע, אז אני רוצה פה להגיד לכם מה רבי מאיר בן גבאי אומר על זה. הוא אומר דבר מאוד מעניין. אבל תקשיבו טוב טוב. מעניינה של העל גבוליות של הבלתי מוגבל, לכלול את המוגבל. כלומר, עד רבה, מפני שהוא בלתי גבולי, אז הוא מתגלה גם בגבולי. כי הגבולי כלול בו באופן בלתי גבולי. מה זה שונה מהמספרים ששאלת מקודם? כי אצלך המספרים נשארים בגבוליותם. פה אני אומר שהגבולי כלול באופן בלתי גבולי בבלתי גבולי. מה?
גם הגבולי מוגבל.
הגבולי... לא, זה אשליה. אני חושב שהגבולי הוא גבולי. בצד האמת, הוא כלול, מבחינת נקודת ההשקפה של האינסוף, זה כלול בו כנקודה. נקודה אין לה מרחב. מידה? זה בדיוק ההגדרה של מידה. זה גבול. אתה מודד.
אבל היום אנחנו רואים שגם בתוך החומר עצמו יש אינסוף. אם נסתכל על החומר בתור כמה שיותר קטן, או גם כמה שיותר גדול, אם יתרחק מכדור הארץ.
אתה אומר שהיום החומר הוא... סליחה, אני רוצה להבין אותך. אתה אומר שגם החומר הוא אינסוף, לפי מה שאומרים היום. הכיצד? פרש נא דבריך. נו, אז מה? לא, אני רואה שזה עמוק מאוד. אני לא אומר שזה אינסוף. כלומר, גם כמות החומר העולמית היא מוגבלת. היא גדולה מאוד, אבל מוגבלת. נכון? זה מה שאני יודע. החלל זה לא חומר. החלל זה היעדר החומר. אבל יש מספר לכוכבים. המרחק הוא אינסופי, אבל המרחק זה לא חומר. חוץ מזה זה לא ברור. כלומר, אין היום הכרעה ברורה לגבי גודל החלל, האם הוא אינסופי או סגור. יש איזה קבוע שלא הצליחו למדוד אותו עדיין.
הוא
לא לא, לא, לא. זה ציור, הציור שאתה מצייר, זה הציור שיש, מחילה, לילדים. זאת אומרת, יש חדר ויש גם משהו מחוץ לחדר. אבל אם אתה מדבר על המרחב כמושג מוגבל, אז אין מעבר. יש פה מספר שאלות. כשהנשמה, הרוח והנפש לאחר פרידתן מהגוף ומקליפות החטאים מצטרפות לאינסוף, למה שלא תימחק הזהות שאותה עיצב האדם לעצמו? הרי מדובר בהצטרפות לאינסוף. אחלה שאלה. מדברת את השאלה? אני חוזר לאט לאט על השאלה. כשהנשמה, הרוח והנפש, לאחר פרידתן מהגוף, כלומר זה למות, כן? ומקליפות החטאים מצטרפות לאינסוף, זה שירי כמעט מה שכתוב כאן. למה שלא תימחק הזהות שאותה עיצב האדם לעצמו? הרי מדובר בהצטרפות לאינסוף. אז אתה אומר שהזהות נמחקת. אתה אומר שלא. מה השואל חושב, שהיא נמחקת או לא? שהיא לא נמחקת, נכון? אז בוא נתייחס לעולם המושגים של השואל. מלבד זה שהוא צודק. כן? כלומר, במיסטיקה המזרחית יש נטייה חזקה מאוד, כלומר החלטה, לראות את הפרט כנמחק. כלומר, כביכול, האידיאל של החיים זה למות, להיעלם. הדוגמה היותר שגורה זה הבודהיזם, כן? שהבודהיזם סבור שצריך למחוק את הזהות הפרטית, כי הזהות הפרטית מהווה איזשהו עיכוב לאינסוף. עד כאן ברור? כן? עכשיו, יש לכאורה הרבה מאוד היגיון בדבר הזה, נכון? מה שאין כן ביהדות, שאומרים לכאורה דבר שהוא לא הגיוני, נכון? והוא שיש לנפש איזה מין עטיפה כזאת, שנקראת חלוקה דרבנן, שהיא שומרת על הזהות הפרטית. כלומר, למרות שהנפשות נתקללות זו בזו, ולמרות שהן מדבקות בבוראם, עדיין יש להם ייחודיות. האני לא נמחק. בסדר? השאלה היא, למה? תשובה. כי הקדוש ברוך הוא, מלבד מה שמתחייב מצד החוכמה, שזה המחיקה של הזהות, הקדוש ברוך הוא גם בעל רצון. ומכוח הרצון הוא רוצה בקיום של היחיד. על זה נאמר בתורה, ובחרת בחיים. חידוש. חשבנו שכדי להידבק באלוהים צריך לבחור במוות. ונתגלה שריבונו של עולם כל כך גדול, שהוא חפץ בקיומו של היחיד. אבל איך הדבר הזה נעשה? נעשה על ידי קניית הזכות. זה היסוד של הבחירה החופשית. זה כל כך חשוב. אתה נראה לי עייף, אתה רוצה לשאול משהו? כן. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שהוא חפץ בקיומו של הפרט. אבל איך הפרט קונה את זכות הקיום? הוא צריך בשביל זה לעשות מאמץ מכוח הבחירה החופשית שלו. ברגע שאני קניתי את זכות קיומי מכוח הבחירה החופשית, אני יכול לעמוד מול הבורא, פנים אל פנים, בלי להישרף. כן? משל, למה הדבר דומה? לשני סוגי אהבה. יש אהבה שהיא מחלה. כן? כי עזה כמוות האהבה. האוהב והנאהב נעלמים זה בזה. זה מוות. ויש אהבה של פנים אל פנים. חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. זה אהבה אמיתית. מובן? אני רק רוצה להוסיף על זה עוד איזה הערה קטנה. בתפילת יום הכיפורים אנחנו אומרים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה פירוש? רגע, מספיק לי המשפט הזה. אומר הרב קוק, מה זה עד שלא נוצרתי, איני כדאי? כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? מיליארדי שנים עברו, עד שלא נוצרתי. כלומר, זה זמן אדיר. וכל אותם מיליארדי שנים, לא נוצרתי. סימן שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אז עכשיו שנוצר, אז לפני כן, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אבל עכשיו שנוצרתי, סימן שצריך... לא היה כדאי לברוא אותי, זה הכוונה. לא היה כדאי בעיני הבורא שאהיה. עובדה, הוא לא ברא אותי. אבל עכשיו נוצרתי. זה סימן שעכשיו יש לי תפקיד ייחודי שרק אני יכול לקיימו במציאות. זה נותן לי משמעות. כשאתה מדבר ביום הכיפורים, אתה מדבר על החטאים, שאדם איננו נאמן לשליחותו. לכן אומר, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, בגלל החטאים. אבל אם אני מוחק את החטאים, לא מיליתי יהודי, אבל אם אני עכשיו מתקן את החטאים, זה יום הכיפורים, אני בא עכשיו לחפר. אז עכשיו, יש משמעות לקיום שלי. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, כן, יש מצבים שהעונש של האדם זה שניטלת ממנו הבחירה. עוד שוב, נכון. רגע, אם הפרטים, יש פה עוד שתי שאלות, רגע, חבר'ה, תצטרכו קצת סבלנות. אם הפרטים הם רק התפרטות הכלל, איך יש ניתוק או היבדלות התורה מהעולם? כשהפרט מתנתק מן הכלל. שאלה הבאה, שמות י' ח' כ' ו' ושפטו את העם בכל עת. את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטוהם. איך פסוק זה מסתדר עם מידת הענבה והשפלות שבמשה? זה בדיוק זה. מכיוון שהוא ענב, הוא יכול לקחת על עצמו את האחריות על כל הדבר הגדול. וגם, דווקא מרוב ענבתו, הוא רצה לקחת על עצמו גם את הדבר הקטון. אלא שמבחינה טכנית זה לא עובד, לכן אין לו ברירה, אלא בענבה לקבל על עצמו את חלוקת התפקידים. כן, בבקשה, וישי, שאל נא. מה ששאל מאור, זה איך אתה אומר שהאדם קונה את מעלתו על ידי הבחירה החופשית, הרי הרמב״ם אומר שלפעמים ניטלת הבחירה החופשית מן האדם. ואני עניתי לו שזה במסגרת העונשים, לא כנתון ראשוני. כן, בבקשה, מה השאלה השנייה?
מה שדיברנו לפני מספר דקות, על העניין של איך האינסוף
מתגלה במוגבל, כן. שזה מעניינו של הבלתי מוגבל להתגלות במוגבל, כן. כפי שאומר רבי מאיר אבן מוגבל, אבן גבאי. כן? כן, 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 זה בדיוק אותו עיקרון, כמו האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שאיננו יכול להרים אותה, ואני הבאתי לפני כמה שיעורים את תשובתו של הצמח צדק בנושא הזה. אתה זוכר? טוב, בבקשה. מה? איך אני מתקיים אחרי המוות? מכוח הזכויות שלו. איפה הוא מתקיים? למה שהוא לא יתקיים? עולם הנפשות, הנשמות, לא משנה. המציאות הרוחנית היא הרבה יותר אובייקטיבית מהמציאות החומרית. כן? כמו שתשאל אותי, איפה אלוהים נמצא? הרי אין לו גוף. כן? בערך אותה שאלה. כן? האם אתה יכול לתת לי 200 גרם של אהבה? כן? האהבה היא דבר ממשי ומשמעותי מאוד עבורנו, למרות שזה לא שוקל כלום. כן.
אז זאת אומרת
מעניינו, מעניינו. כלומר, זה built in בהגדרה של אינסוף, שהוא כולל את הסוף.
אבל למה דווקא מתגלה בסוף? מה העניין להתגלות?
גם בסוף. לא דווקא בסוף, גם בסוף. כן, דבר. האינסופיות של הנשמה היא אינה אינסוף פשוט, כי היא אינסוף מורכב. נאמר ככה. הנשמה היא כמין גשר, מצד עליוניותה היא אינסופית, מצד הופעתה היא נוגעת במוגבל. כן. הוא מסרב לשליחות שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו, נו אז מה? ואחר כך בענבה הוא מקבל אותה. זאת אומרת, אין לו ברירה אלא לקבל. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה עושה לי דאווינים? אני החלטתי בשבילך. טוב, אם זה ככה, אז כן. זה לא מצידי, כאילו, אומר משה.
בסדר. לפני שהוא מקבל את השליחות, משה אין בו ענבה פסולה, אומר שלח נא בעת
תשלח. לא, זה אנחנו ניתחנו, למה הוא לא רצה. יש לו סיבות, דיברנו על זה. כן. אהבה מחלה. האהבה המחלה זה מה שכל הרווקים מפחדים ממנו. דהיינו, הפחד שהמפגש עם אישיות אחרת ישמש ככיליון של הזהות שלי. כן? אני, יש בתוכי הרבה מאוד כוחות. יש לי רגש, יש לי שכל, רצון, דמיון, גוף, הרבה דברים. כבר ככה זה מסובך לי להסתדר עם כל זה, נכון? עכשיו אתה אומר לי, אתה יודע מה, עכשיו אתה תעשה את זה עם עוד מישהו. יש מישהי, שגם לה יש שכל, רצון, גוף, דמיון. זה, ואז, ואתה עוד נטבע, כי כיוון שהאהבה היא המשיכה של האחד אל השני, אתה בעצם נטבע להתמזג בתוך השני. אז בעצם זה למות, נכון? ולכן הרווקים כל כך מפחדים להתחתן. מדוע? בגלל שסיפרו להם הרומנטיקאים שאחד ועוד אחד שווה אחד. אז אם אחד ועוד אחד שווה אחד, נחסר אחד לפחות. נכון? כשמצד האמת, אחד ועוד אחד זה שווה שלוש. שלוש. זאת אומרת, יש הוא והיא והזוג. והזוג זה משהו שהוא טרנסנדנטי להם. ולכן, מעל החתן והכלה, אני ראיתי, דווקא הייתי שלשום בחתונה, ראיתי, שמעל החתן והכלה שמו חופה. כלומר, יש משהו שחופה מעליהם, אבל כל אחד נשאר עם העצמיות שלו. זה המעמד של החופה. אחד ועוד אחד שווה שלוש. זה האהבה הבריאה. מובן? יש עוד איזו אופציה אחרת, מטופשת לחלוטין, שאחד ועוד אחד שווה שתיים. שטחית מאוד. זאת אומרת שנשארים רווקים גם אחרי החתונה. זה חבל. כן.
אז על זה מה? שיש אחד ועוד אחד
משוס,
כל אחד
בעצם
הוא מאבד מהכוח שלו.
אם אחד ועוד אחד שווה אחד, זה סימן שמתים. כביטוי הסלנגי המפורסם, אני מת עלייך. אני מתה עליו. כן? מה המשמעות של הביטוי? שהקשר שלי עם השני, זה בעצם האובדן שלי. אז זה רומנטי מאוד, אבל זה חמור מאוד. לכן מכאן האמירה החילונית המצויה, תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. כן? כן, מה זאת אומרת? משהו כזה, כן.
כשהרב אומר שעדיין
נשארו
רווקים,
הכוונה לחשבון הבנק ולפרט? זה יכול להיות אחד הביטויים, כן. יש ביטויים כאלה. מה זה להישאר רווקים אחרי החתונה? שבעצם... כל אחד בעצם נשאר ברווקותו, למרות שיש לו קשר עם מישהי. כן? יש לו קשר, אז מה אם יש לו קשר? גם אני הולך למכולת, זאת אומרת שאני נשוי עם בעל המכולת? לא. טוב, אפשר להמשיך? זה לא היה שיעור על זוגיות. יש בארכיון? יפה. טוב. וזה, איפה אנחנו? כן, בעמוד עין א', בעמודה הסמלית. מה? פרש נא דבריך. מה לא מסתדר לך?
אם באמת אין סופי הכל, ולא, ולכאורה אין מקום למציאות, אז אין מקום למציאות. נכון. ואם ההפך, אז לכאורה משהו בהגדרות, לא יודע, לא יושב אצלי, לא יודע, לא תופס.
יש פה ליקוטי מוהר"ן? לא, אבל פה בחדר אין פה? לא אין. כן, כן. טוב, אז עוד מעט אני אתייחס לשאלה שלך. כן, כמו מה שאתה, השאלה... האמת היא השאלה הזאת שאתה שואל, כיצד זה מסתדר, האינסוף עם הסוף, היא שאלה שאני רק הבאתי קצת ההתחלה של הדיון עליה, זה בספר עבודת הקודש של רבי מאיר בן גבאי, והשורש עוד לפני זה אצל רבי עזריאל מגרונה, אבל נשפח על זה המון דיו, על מנת לפתור בצורה פשוטה את השאלה שלך, אז בואו נסתכל לרגע אחד בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך דלת, הנקראת בועל פרעה, פסקה א', אז כתוב שם כך, כי הקדוש ברוך הוא, מחמת רחמנותו, רצה לברוא את העולם. ביטוי מעניין, מה זה מחמת רחמנותו? מה פירוש המילה רחמים?
משהו הנס פה, זה
הרחמנות שלו,
אני לא רוצה משלוט.
תגידו, המילה רחמים, זה לשון יחיד או רבים?
רבים.
רבים של מה?
של רחם.
של רחם. כלומר, זה נתינת מקום, הרחם זה מקום בתוך האדם לאדם אחר, נכון? אז ריבונו של עולם פועל ברחמנות, כלומר, הוא נותן מקום בתוך אינסופיותו לזולתו. כן? זה רק הצגת השאלה בשלב הזה. כן. אה, הנה, הבאת הליקוטי מוהר"ן. התחלנו לקרוא כבר, אבל טוב.
איך הקדוש ברוך הוא נותן מקום לזולתו?
בתוכו, כן, ודאי, זה נקרא רחמנות. בואו נקרא... איפה שמת את זה? נו. מה זה המדורה הזאת? כי השם יתברך, תורה סמך דלת, אמרתי את זה. אז ודאי, היית בחוץ. אמרתי, כן. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, ברא את העולם. כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו. ועל כן ברא את כל הבריאה, מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו. זה סגנון של רבי נחמן, הוא ממש נפלא, זה סגנון סיפורי כזה. לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. זה השאלה שלך. על כן, צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם, כמו שכתוב בעץ חיים בהתחלתו.
חוזר לנקודה שלוקחת אינסוף, ובתוכו סדר
עשה פלופ, כן? כלומר, כאילו...
בתוכו סדר עמוגבל.
כן, בתוכו. עכשיו, השאלה היא מה הגודל של המוגבל הזה, החלל הענק הזה. מה הגודל שלו? נקודה. כי ביחס לאינסוף, כל גודל הוא נקודה. ונקודה אין לה מקום. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם, כנ"ל. וזה הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום שכביכול צמצם מלאותו משם, ואין שם מלאות כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל, באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן, יש שם גם כן אלוהות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. ועל כן אי אפשר להשיג כלל, בחינת חלל הפנוי, עד לעתיד לבוא.
זאת אומרת שהרחם זה כמו מין אוטונומיה כזאת, שגם ניזונת
מהגור
מסביב, ומצד שני, בתוך תוכה מי מתנהלת שם.
אז זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? שיש עולם או שאין עולם? יש ואין. כלומר, ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? במקום שבו הוא לא נמצא.
אבל לכאורה...
ברור שיש עולם? לא שכנעת אותי כלל וכלל. מי אמר לך שזה לא אשליה? הרי לפעמים, אתה חלמת פעם חלומות על פילים או לא? אתה יודע כמה זה גדול פיל? איך היה לך מקום במיטה לישון? אז מי אמר לך שאנחנו לא חלום? אתה יודע, יש ספר נפלא שכתב לואיס קרול. לואיס קרול כתב את עליזה בארץ הפלאות, אבל לא על הספר הזה אני מתכוון. אלא עליזה בארץ המראה. הוא כתב כמה ספרים, ראי לואיס קרול. אז הוא כתב ספר עליזה בארץ המראה. מה זה ארץ המראה? עליזה יושבת מול מראה. ויש שם משחק שחמט שהתחיל וזה, והיא נרדמת. אחרי שהיא נרדמת, היא נופלת לתוך המראה, ומגיעה לארץ אחרת, שבה היא משחקת תפקיד של חייל בתוך המראה. בתוך השחמט. בתוך השחמט. ובאיזשהו שלב, היא חייל לבן, וזה הלבנים מול האדומים. כן? לא לבן ושחור, אלא לבן ואדום. היא מגיעה באיזשהו שלב ליד עץ, מתחת לעץ ישן המלך האדום. אז בעצם מה היא עושה לו? שח. כן? היא מסכנת אותו. אומרים, תתרחקי מכאן. למה? כי את תאירי עוד מעט את המלך השחור. זאת אומרת, תעשי לו מת. את המלך האדום. תעשי לו מת. וכיוון שאנחנו כולנו חלום בתוך הראש שלו, אם הוא יתעורר, אנחנו נעלם כולנו. טוב, אז היא ממשיכה את דרכה באופן אחר. בסוף, היא עושה מת, בלי לשים לב. ואז באמת כל המקום שבו היא נמצאת נעלם, והיא חוזרת לצד הזה של המראה, ואומרת, זה היה חלום. אז הוא אומר, רגע, אבל יש משהו שלא ברור. מי חלם? אני או המלך האדום? דודי, צח ואדום. מה? מה חסידות חב"ד? כן, יש כזה בחב"ד גם כן. בסדר, אז לואיס קרול כנראה למד את תורת חב"ד, ואז הוא שאל את עצמו, מי החולם את מי? זה לא פשוט בכלל הדבר הזה. אז זה שאתה אומר שיש עולם, אני עוד לא קיבלתי ראייה מוחלטת לדבר הזה. היה אפילו גוי אחד שהתלבט מאוד בזה. קראו לו דקארט. הוא שאל את עצמו אם העולם קיים. הוא שאל את עצמו אם הוא קיים, אם יש אלוהים, אם יש עולם. שלוש שאלות הוא שאל את עצמו.
הוא אמר אם אני חושב משהו שאני קיים.
הוא שאל שלוש שאלות. האם אני קיים? האם העולם קיים? האם יש אלוהים? ואז הוא הגיע בסוף למה שהגיע. לא משכנע. בסדר? מה אתה אומר? מה?
איך להביש
מי שמי חלם? אני לא יודע. אני לא יודע מי חולם. אולי הקדוש ברוך הוא חולם אותי. כמו שפעם שי צ'רקה עשה, אתם יודעים, הקומיקסאי הדתי הזה, כן? עשה קומיקס דתיים. אז באחד מהקומיקס הוא, שם יש אחד ששואל את חברו, אולי אנחנו סתם דמויות של איזה קומיקסאי? כן, מה אתה אומר? אני לא שומע מה שאתה אומר. סובות. אתה שמסביר לי תורת התניה. אני עכשיו פה, אני אמרתי שתראה, הנושא הזה, פתחנו אותו ויש לו הרבה מאוד ענפים. הבאתי לצורך השקטת רוחו של חיים את דברי רבי נחמן, כי זה הכי פשוט להתחיל בזה. אז יש המשך שם לתורה סמך דלת, מאוד מעמיקה בנושא הזה. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. בסדר? זה מאוד מורכב מה שהוא אומר בהמשך. פה אני אמרתי רק את הפסקה הראשונה שהיא הכי פשוטה. כן. יש פה שאלות. האם יש מציאות של בחירה חופשית שטוענת שבגלל שאין עוד מלבדו, אזי אין בחירה חופשית? לא יודע, השאלה לא מנוסחת בדיוק טוב, אבל כן, האמירה אין עוד מלבדו, לכאורה סותרת את הבחירה החופשית. טוב, מורי ורבי אומר שאם צריך לשכנע מישהו שהוא אכן חי, אזי הוא ממש חולה. תראה, אתה יכול להגיד את זה, שאם צריך לשכנע מישהו שהוא חי, סימן שהוא חולה. השאלה היא באיזה מישור אתה מדבר. אם אתה מדבר במישור הקיומי, אז באמת צודק מורך ורבך, ואני חושב שאני יודע למי אתה מתכוון. אבל פה אנחנו לא מדברים במישור הקיומי, כן? שהאדם אומר, אם אני קיים או לא קיים, אז שילך לפסיכולוג. אלא אנחנו מדברים פה במובן המטאפיזי, אבסולוטי. במובן המוחלט, מהו ההרכב של המציאות. זה כמו שלמשל, הפיזיקאים שואלים את עצמם, האם החומר, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא באמת קיים או לא? האם זה אומר שהפיזיקאים משוגעים או שהם חולים? לא. הם שואלים את עצמם על מהות החומר. זה בסדר, בתור שאלה אינטלקטואלית זה קשה. יש בארכיון שיעור על השיעור שלי? באתר שלי. זה נקרא החלל הפנוי, זה השם של השיעור. לא יודע, מה מכניסים תוך האתר שלי? אני בזה מכריז. כמעט כל הדברים שכתובים באתר שלי לא עברו הגעה שלי. זה הכל ברבון מוגבל. זה אנשים סיכמו ומכניסים את זה לאתר, בבקשה. אבל אני לא לוקח אחריות על מה שנאמר שם. כן? לא שאני לא רוצה, אבל פשוט אין לי זמן. כן? למה? כי אני מלמד אתכם. אם תשחררו אותי מהשיעור, אני אלך לטפל בהגעה של השיעורים. טוב. טוב. אז איפה היינו? ולא, אבל שאול ואבדון, כן, זה לקראת סוף העמודה השמאלית, כן? זה משהו כמו 9 שורות לפני סוף העמודה. אבל שאול ואבדון אמרו, באוזנינו שמענו שמעה, כמו שנתבהר, כי יש קצת יותר שייכות לשאול ולאבדון לתורה. לפי שלושה פירושים שנתנו לשאול ועבדון, שזה או החומר היולי, או היעדר, או הגהינם. ולפיכך אמר, שתיקרא התורה על שמו. על שמו של מי? של משה. כי בדבר זה התורה ראויה למשה ומתייחסת לו ומיוחדת אליו, עד שתיקרא תורת משה. כלומר, התורה שהיא ראויה למשה בפרט, ושלא היא, ולא לאדם בעולם מצד הכנתו זאת. כן? משה יש לו, התורה היא שלו. למה? כי הוא לא מייחס אותה לו. כן. ודברים אלו, דברים ברורים, אגב, למשל יש הלכות בנושא הזה. אם מבזים חכמה, האם החכם יכול למחול או לא?
לא.
תלוי, אם זה בציבור הוא לא יכול. אם זה ביחיד הוא יכול, נכון? למה? למה בציבור הוא לא רשאי למחול? כי זה כבוד התורה, כי זה לא תורה, זה לא תורה. כי אם הוא מוחל, סימן שזה שלו. מה, זה שלך התורה? אתה לא יכול למחול. כן? ודברים אלו, דברים ברורים למבין דברי חוכמה, והחכם יוסיף חוכמה ודעת, כי אי אפשר לפרש הכל בכתב. אמן, וכן יהי רצון. עד כאן פרק אף ג'.
מה זה אמן? מה קשר פה אמן?
למה הוא אמר אמן? כאילו אמר, וכי הוא התפלל פה? לא, יכול שהוא התפלל שהחכם יוסיף חוכמה ודעת. הוא צריך איזה עזרה מהקדוש ברוך הוא, שיכון אותו דעת. נכון? הרי איך מתחילים ברכת החונן הדעת? אתה חונן אדם דעת. לכאורה זה לא מנוסח נכון לבקשה. אם אני בא לבקש, אני צריך להגיד, חוננו דעת. מה זה אתה חונן אדם דעת? זה ברכת השבח. אלא בגלל שאני לא יכול לבקש אם אין לי דעת מלכתחילה לבקש. אני בא לבקש דעת, סימן שיש לי כבר דעת, אם אני מבקש. לכן צריך קודם כל להזכיר את זה שאומנם אתה חונה לאדם דעת ומלמד לדוש בינה, אבל אני באתי לבקש תוספת וחוננו מאיתך דעה ובינה והשכל. ברוך אתה השם חונן הדעת. בסדר? טוב. עכשיו פרק ה-24. טוב, יש לנו כמה דקות. נתחיל. יש לשאול. התורה שהיא שכל הפשוט העליון. איך יהיה דבר זה שיהיה לאדם שהוא בעל גשם וחומר, מה שאינו נמצא למלאכי מרום, ודבר זה הוא ספק. כלומר, עד עכשיו הסברנו מדוע התורה לא שייכת לתחתונים. הסברנו מדוע היא כן שייכת למשה. אבל לכאורה, יש יותר טוב עם משה. המלאכים. כי הרי משה, עם כל מעלתו, הוא עדיין נתון בתוך חומר. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עזב את מלאכי מעלה, ונותן את התורה למשה? שאלה טובה. במיוחד לפי הרמב״ם, שהרמב״ם סבור שהמלאכים הם במעלה עליונה מן האדם. נכון? אבל גם לפי המהר"ל, שהאדם הוא במעלה עליונה יותר מן המלאכים, עדיין מודה המהר"ל שלאדם יש גוף, סובייקטיביות, קטנות, שפלות, ואילו מלאכי מעלה הם טהורים. אז לכאורה, אם אתה נותן את התורה למשה, למה שלא תיתן אותה למלאכי מעלה? כן, בבקשה. זאת אומרת שהתורה ניתנה לבעלי בחירה, ואילו המלאכים אין להם בחירה. זה אחת האפשרויות לראות את זה. השאלה היא, האם זה שיש לאדם בחירה, זאת מעלה או חיסרון? אנחנו רגילים בהשפעת המהר"ל והרמח"ל והחסידות, לראות בזה שיש לאדם בחירה מעלה. אבל בראשונים לא ראיתי את זה. אולי ראשון אחד אמרתי, מצאתי, שאומר שיש מעלה בבחירה החופשית. זה דבר שצריך לברר אותו.
אבל איך הוא שיש לו
חיסרון?
חיסרון. התורה היא דווקא מיועדת. אם יש לו חיסרון, זה כמו תרופה. אתה לא תגיד למה זהו יותר חשוב מזה, למה שהוא לקבל את התרופה.
אתה מדבר כמו המדרש, שכאילו אין יצר הרע למלאכים ולנו יש מה וכו'. טוב, זו התחלה טובה. יש דיונים על זה במדרשים, נכון? טוב. כן. כן.
ובעצם בריאת העולם. וכשפה מדבר על מהלכי השרת, איפה עובר בעצם הגבול בין הבריאה לבין האינסוף? זאת אומרת, הם גם המלאכים וגם הגלגלים וכל הדברים האלה,
כולם נבראים.
מה זה?
המלאכים, כולם נבראים, גם התורה נבראת.
אז הכל באותה נקודה.
נכון. בתוך הנקודה הזאת אפשר למצוא הרבה. אז השאלה היא, למה שהתורה לא תינתן למלאכים? הם הרבה יותר טובים ממני. כן? כאילו שאף אחד לא נפגע פה. כן? אני חושב שהיא יותר טובה מכל אחד פה. המלאכים יותר טובים מכל אחד פה, נכון? בסדר, זה שאלה. נכון, לכאורה. אז מה מיוחד באדם? כלומר, האם יש משהו באדם שמייחד אותו יותר מן המלאכים מקבלת התורה? זה דבר שצריך לברר אותו. כן, בבקשה. כן, אתה אומר שכיוון שיש קדוש ברוך הוא רצון, רחמים, לכן נותן למי שחסר. בסדר, מקבל. אני אומר, רק אני מתאים פותח את הנושא. כן, בבקשה. לא, הבהמות אין להם דעת. לכן ודאי שלא שייך שילמדו תורה. כן, למלאכים יש דעת, ועוד איך. מה? הם סופר חכמים, אתה יודע, הלוואי והיה לי עשירית, אלפית, של השכל של מלאך. המלאכים יש בעלי השגה, זה כך, מה? רגע, איזה כוחות? רגע, השאלה, איזה כוחות? האם הכוחות האלה הם בעלי אישיות או לא? בעלי אישיות, יש להם שם פרטי, מיכאל, רפאל וכו'. אז זה שמות פרטים. זה הרצון שלו, אבל יחד עם זה, הם לא נקראים אל, הם נקראים רפאל. אז יש משהו... על הגבול כזה, נכון? אז לכן צריך לבדוק האם לא ראוי מצד עצמיותם הנפרדת מן האלוהות שיקבלו את התורה. כן? נכון. נו. אתה אומר שהאדם מחבר את כל המלאכים כולם, זאת אומרת שכל מלאך הוא רצון פרטי. אבל האדם הוא כולל את כל הרצונות, יש לו מעלה. זה אפשרות לומר את זה. למרות שבראש פירמידת כל המלאכים יש גם שרו של עולם. כן? טוב, בקיצור, האם אישיות נובעת מכוח בחירה? תשובה? לא. לא? כן.
למה לא שואלים אותם שאלה על...
למרות שיש כאלה שבעלי המוסר רצו להסביר שכן, ולומר זה שלמלאכים יש... בחירה מתמדת בטוב, משהו כזה, זה קצת פלפול. מה אתה אומר?
לא שואלים שאלה כל כמו ששאלו למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על המלאכים בעצם, כי גם המלאכים...
גם על בריאת העולם, אלה מלאכים יש קושיות, על בריאת האדם, על בריאת העולם, על נתינת התורה.
גם המלאכים זה צמצום של ה...
כן, נו, אז מה? אז גם המלאכים, גם מציאותם של המלאכים היא קשה. בסדר? אז אנחנו רק פותחים את הנושא ונמשיך בו בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, אמן.